עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
שוב שלום לכם ולילה טוב, שעה שנייה של המהדורה המרכזית. נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, טכנאי שידור אורי כהן ולמפיק שלמה פולק. כפי שאמרנו בסוף השעה הקודמת, נמצא איתנו אורח מיוחד ואנחנו נאמר לו ערב טוב, חבר הכנסת משה ארבל.
ערב טוב איתי, ערב טוב למאזינים.
אז יש לנו המון נושאים היום על סדר היום, וזו הסיבה שאתה מתארח אצלנו כאן באולפן. אני חושב שהנושא הראשון זה הקילומטראז' הרב שעשית, אבל לא רק אתה, אלא כל סיעת ש"ס היום, שאתם מתכנסים בבקעת הירדן, דבר שלא קרה מאז שנות 90, ושם יושב ראש ש"ס אריה דרעי נותן הצהרה בדבר סיפוח בקעת הירדן. גם אתה באופן אישי סיירת בשומרון לפני זה, ודיברתם על ריבונות ו... אז קודם כל השאלה שלי, האם זה בשל העובדה שאנחנו במערכת בחירות, ש"ס צריכה לקרות בצורה חזקה יותר לימין, או שמה ש"ס באמת מניפה את הדגל, כי ראינו את זה עוד, אתה יודע, מהקמת היישובים שאריה דרעי
נתן,
עמיחי, ומשהו באיזשהו רצף שלא דווקא קשור לבחירות, אבל בעת הזאת כמובן שזה הרבה יותר מתבקש.
אז ראשית אני מודה לך על השאלה, שאלה היא במקומה בהחלט. אני בקילומטראז' לא של היום אלא של ארבעת השנים האחרונות, שנה האחרונה בכמה כנסות רצופות אפשר לומר, אבל לפני זה בשלושת השנים שהייתי ראש המטה של השר דרעי במשרד הפנים, אני יכול לומר בצורה מאוד מאוד ברורה שהפעולות שנעשו בשנים הללו הן פעולות שלא היו עבור קריצה ועבור מערכת בחירות כזו או אחרת, אלא מתוך מדיניות עקבית, ברורה, מדויקת. היה את העקירה של עמונה. באמת, אירוע מאוד מאוד דרמטי, כואב, שהתחיל עוד בימי ממשלת אולמרט, לאחר מכן המשיך, והם לא מצאו את עצמם. עקורי עמונה היו ללא בית, ללא קורת גג, והגיע לממשלה צורך להקים את היישוב עמיחי. פנו לשרי הממשלה, ראש הממשלה פנה לשר השיכון באופן טבעי, על מנת ששר השיכון יבוא ויקדם את הקמת היישוב, והייתה תב"ע מאושרת, ואף אחד לא לקח על עצמו את המשימה, ואני זוכר את אותה ישיבה. הגיע שר דרעי, קרא לראשי, למנהלי המשרד, למנכ״ל, ליועץ המשפטי, ישיבה נרחבת, רבותיי, דפק על השולחן, תקשיבו, יש אנשים בלי בית, אני מאוד מצטער, חושבים שאפשר, חושבים שאי אפשר, זו ההנחיה, תמצאו את הדרך איך לעשות את זה. והיישוב עמיחי הוקם, לאחר מכן מתן מעמד מוניציפלי ליישוב היהודי בחברון, דברים שלא היו בעבר, במשך עשרות שנים, שרי הימין אני מזכיר, שהיו במשרד הפנים, מבלי שאני אזכיר שמות, לא הצליחו להבקיע את העובדה הזו, והיום זה קיים, היום יש מעמד מוניציפלי. תיקון של כמעט 30 תיקוני חקיקה לכל יהודה ושומרון, להחיל את הדין הישראלי על רשויות ביהודה ושומרון. זה דבר מדהים. רשויות ביהודה ושומרון במשך השנים לא חל עליהם הדין הישראלי במלואם. החוק הישראלי שחל על עיריית בני ברק ועל עיריית ירושלים לא חל על רשויות ביהודה ושומרון.
כן, זה היה גם בצורה הדרגתית. חלק מהדברים עד היום,
נכון, וצריך להחתים את האלוף בצו אלוף, נכון, על מנת שיחול החוק.
כן. והמשימה, כמו למשל היה בזמנו את נושא דוחות התנועה, שבכלל לא היה אפשר לתת,
נכון,
אותם עד ש...
בין היתר, והדברים הללו, סמל יישוב למבואות יריחו, תיקון חקיקה שיחיל את חלוקת ההכנסות, הקים השר ועדה גיאוגרפית. ועדה גיאוגרפית היא ועדה שרואה את כל המרחב, מחלקת ארנונה באופן צודק, מהרשויות החזקות, מעבירה לרשויות החלשות. הגענו למצב שיש רשויות חלשות ביהודה ושומרון, הן לא יכולות לקבל כסף.
אלא מאיפה? כי
אי אפשר להעביר משטחי מדינת ישראל כביכול החוצה ולהפך. תיקון החקיקה הזה שעשה חבר כנסת מיכאל מלכיאלי בהנחיית השר, הדברים הללו הם לא קריצה, הם לא דברים שרואה פני בחירות, זה מראה על מדיניות עקבית, מדיניות של ארבע שנים, שצעד אחרי צעד, ולא אני צריך לומר את זה, כל ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, ללא יוצא מן הכלל, חלקם היו בוושינגטון, אז הם לא היו איתנו היום בסיור, אבל כל ראשי הרשויות, לרבות ראשי מועצת ישע, אומרים שיש כאן מגמה, מדיניות מאוד מאוד
מדברים
ברורה.
מדברים גם על העקביות, כן, כמו שאתה אומר מדיניות, מדברים על העקביות, שמענו את זה גם אנשים שבאמת נמצאים נטועים חזק בימין, שמדברים על זה. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם העובדה, וזה לא סוד, שהציבור הימני, דתי, נמצא באיזשהו סוג של בוקה ומבולקה בתקופה האחרונה, עם כל הסיפור עם איתמר בן גביר, והרב רפי פרץ, וסמוטריץ', וכל הבלגן, ובנט, ושקט, ו... האם דווקא בעת הזאת שס הופכת מה להיות יותר בית פוליטי שיכול לקבל את אותו ציבור?
אני סבור שגם בבחירות האחרונות שס הייתה בית עבור רבים רבים, גם מהציונות הדתית, גם ההתיישבות, אנחנו רואים את זה גם בתוצאות הקלפיות. אין שום סיבה בעולם שמי שאוהב את תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, לא ימצא את הדגלים האלה בשס, שמספרת את הסיפור הזה, שעושה, פועלת לפי הדגלים הללו. אני לא אעשה כאן תעמולת בחירות, כי כסגן יושב ראש ועדת הבחירות, אני כמובן שאשתדל להיות זהיר, אבל המסר הוא מאוד מאוד ברור. אנחנו כתנועה שחרתה על דגלה ציות למועצת חכמי התורה, אנחנו לא מתחבים, אנחנו שמים את מרן הרב עובדיה אל מול עינינו, הוא עמוד האש לפני המחנה. אנחנו פועלים לאורם של מועצת חכמי התורה, וכן, מי שאוהב את עם ישראל, אוהב את ארץ ישראל, אוהב את תורת ישראל, הדגלים האלה הם כאן מונחים. ודאי שהוא יכול, אין רלוונטיות לצבע הכיפה.
קמפיין שס הושק בסרטון שמסביר לצופה באמת על הנאמנות של שס לנתניהו. ובסרטון הזה מוצגים שקד, בנט, גדעון סער ואחרים כלא נאמנים לביבי. זה לא ירי בתוך הנגמש?
תראה, אני סבור שהפרשנות שלך היא במחילה לא בהכרח מדויקת, כי לא מדובר במתקפה או ב... הייתה מטרה אחת, הייתה מטרה לשקף לציבור באופן אמיתי
את הנאמנות.
את המציאות קודם כל. האמירות האלה הן לא אמירות שקריות. הציטוטים האלה הם ציטוטים שנאמרו. והמטרה לשקף את אותם ציטוטים שנאמרו מתוך הבנה שחשוב מאוד לציבור לומר לו את האמת. קודם כל לומר לציבור את האמת, זה גם אופציה במערכת פוליטית. לומר לציבור את האמת, וכאשר הציבור יראה, יווכח, שיש כאן באמת מגמה, מדאיגה לצערי הרב, אבל יחד עם זאת, יש כאן באמת תנועה, שהייתה יוזמת ומקימת, גוש הימין, הבלוק מה שנקרא, המגמה הזו היא חשובה מאוד, לשמירת אותם הערכים, הרי אין כאן מגמה רק לייצר איזשהו בלוק, או לייצר איזשהו אהדה לאיש אחד, המגמה היא באמת עובדתית נתניהו, לאורך כל 4 שנים האחרונות, קיים את התחייבויותיו הקואליציוניות. הוא חתם על הסכים קואליציוני מול המפלגות החרדיות, עמד בהן, ולכן...
אנחנו סולחים לו על אותה תקרית עם יאיר לפיד ובנט.
המציאות הוכיחה, בסופו של דבר, תראה, בפוליטיקה זו זירה שאתה לא יכול לשמור סנאות וללכת איתם לאורך הזמן, וגם זה לא נכון. זה לא מוביל לשום מקום. המטרה המרכזית היא... באמת לבצע את מה שאנחנו אמונים עליו, את הדגלים והסמלים שעליהם אנחנו נבחרנו ונשלחנו על ידי הציבור ועל ידי מועצת חכמי התורה, עליהם להגן.
לא, אבל יש כאן איזשהו שינוי עם הסרטון הזה, שבמועד ב' התרגלנו שהקמפיין של שס עסק בעיקר בשס עצמה. פחות עם אתה יודע, כמו שאנחנו רואים עכשיו בשותפות שבחוץ, שהדבר הזה גם מעורר איזושהי שערה, אנחנו רואים את הילד שכן מגיבה.
באופן טבעי, ייתכן שזה מעורר אינוחות, יכול מאוד להיות שאם היו מתייעצים איתי, הייתי מציע אולי אמירה כזו או אחרת, או להציג את זה בצורה אחרת, אבל אני לא חושב שיש כאן איזשהו מתקפה, אנחנו מבינים כולנו שבסופו של דבר המשימה והמגמה של כולנו היא לעבוד במשותף, לעבוד בצוות, להבין שיש חשיבות גדולה לזה, אבל כן, הציבור גם צריך לדעת שיש חילוקי דעות. אם באמת כולם אותו דבר, אז מה המשמעות? היו רצים במפלגה אחת. כאשר יש הבדלים משמעותיים גם בתוך הגוש, אנחנו צריכים לחדד אותם, לשים אותם על השולחן, כדי שהציבור ידע את האמת. לא היה כאן חדשות כזב או פייק ניוז, מה שנקרא. מה שנמסר לציבור, נמסר לציבור מסרים אמיתיים, אותנטיים, ועל מנת שהציבור באמת יוכל להבין את המשמעות והחשיבות ששס באופן חד וברור לא מזגזגת ולא ממצמצת, והיא לא הגורם הפריך בבלוק הימין, בגוש הימין, אלא היא הביעה נאמנות, הייתה נאמנה ותישאר נאמנה למחנה ימין באופן מוחלט וברור.
אנחנו רואים ממש בשעה הזאת את ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה בני גנץ נמצאים בבית הלבן בפגישה אחד אחר השני. עכשיו גנץ נמצא שם, וזה לקראת פרסום עסקת המאה מחר. אז יש לשס עמדה? אתם קרדים במה מדובר, או שאתם רוצים קודם לקבל את התוכנית, או שמה אנחנו באופן גורף, אתה יכול לומר, הולכים ותומכים בראש הממשלה, שהוא למיטב הבנתו, אם הוא תומך או לא תומך, או בחלקים מהתוכנית?
אין לי ספק שהעמדות בנושאים הללו מתואמים בפרט עם שרי הממשלה, חברי הקבינט. שר דרי הוא היום ותיק חברי הקבינט, הוא עוד זכה לשבת בקבינטים עם יצחק שמיר, עוד כששרים אחרים היו אמהות
של
שבת. ואני חושב שהניסיון הזה, ללא ספק, הוא כלי מאוד מאוד משמעותי בקבלת ההחלטות. גם נתניהו, כשרוצה לקבל החלטות, והוא אמר את זה גם בלשונו, הוא מתייעץ באמת עם האדם המנוסה ביותר שנמצא סביב השולחן בקבינט, הוא יעשה את הצעדים האלה, הוא גם יתייעץ עם השר דרי. אני סמוך ובטוח שגם מועצת חכמי התורה תהיה מעורבת בקבלת ההחלטות. אנחנו אמונים על שמיעה לכל חכמים, בפרט בדברים כל כך משמעותיים, אבל כן, עמדתנו הרשמית, הברורה, שככל ומדובר על החלת הריבונות של מדינת ישראל בשטחי יהודה ושומרון ובקעת הירדן, אנחנו בעד, אנחנו תומכים.
כן, זה אתם אומרים בלי קשר לתוכנית, זה כבר הבוקר מצהירים.
עכשיו, חלקים נוספים של התוכנית יצטרכו להיות מובאים, הם יובאו, נדון בהם, וכמובן, אני לא סבור שאנחנו נהיה הגורם המפריע בקידום התהליכים החשובים האלה. מדובר באמת בבעלת ברית אסטרטגית למדינת ישראל. ארצות הברית היא באמת מעצמה הגדולה בעולם היום, והברית הזו היא חשובה, כאשר ארצות הברית מבינה שיש כאן אינטרס לביטחון מדינת ישראל, והבנה ברורה שבקעת הירדן היא חבל הצלה.
לא, אבל אם התוכנית הזאת תכלול לצד סיפוח יישובים ביהודה ושומרון והגושים הגדולים, גם מסירת שטחים לערבים.
בסופו של דבר, אני לא רוצה להקדים את המאוחר. אנחנו צריכים לקבל את הנייר, לראות על מה מדובר, ללמוד את זה, לגשת גם למועצת חכמי התורה, לקבל את הכוונתם והדרכתם. והתהליכים האלה הם לא חדשים. בחוק הלאום למשל, שהוא היה באמת נושא מורכב מאוד, שנוי במחלוקת, וחוק יסוד להזכיר, כאשר מביאים חוק יסוד, המשמעות שלו גם מבחינת פרשנות בית המשפט היא מרחיקת לכת. ואיך אמר פעם, שמעתי את זה מהשר דרי, שאם היו מביאים אפילו את עשרת הדיברות ומחוקקים אותם בחוק יסוד, הייתי חושש להצביע בעד, כי אני לא יודע איך בית המשפט העליון יפרש אותם.
כן.
ובחוק הלאום זכיתי, זו חוויה באמת, אחת המרתקות שהן מלוות אותי לכל החיים, להיכנס אל הקודש פנימה לנשיא מועצת חכמי התורה, מרן חכם שלום הכהן, לשבת סעיף סעיף בבית, ברובע היהודי, להסביר לו את המשמעות, להסביר לו מה מדובר, שואל אותי שאלות, אני משיב, וכך עברנו את כל החוק כולו, איפה ששינה, שינה, והיו שינויים, איפה שאמר להשאיר, השאיר, ורק לאחר הנחייתו הברורה והמפורשת, יכולנו להתקדם. מי שנוטה לצע מן הזקנים אינו נכשל.
כמובן, כפי שמופיע בחזל. הזכרת את בית המשפט, וממש לפני שעה קלה, משגר היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור מנדלבליט, לוועדת הבחירות, שאתה חבר בה, את עמדתו, בנושא הבקשות, בקשה שאגב גם אתם הגשתם בתנועת ש"ס, שלא לאשר את התמודדותה של חברת הכנסת היבה יזבק. הוא אומר שם, נכון שהיו כל מיני התבטאויות כפי שפורטו בבקשה, אבל הדבר הזה אומנם מקרב אותה לרף הפסילה, אבל עמדתי שלא לפסול אותה.
אני באופן אישי, אני חייב לומר גילוי נאות, אני מעריך, מוקיר ומכבד את דוקטור אביחי מנדלבליט. אני חושב שהוא באמת אדם ראוי, משפטן ראוי, הגון, אבל, יש לי כאן אבל מאוד מאוד ברור לומר, לעניות דעתי, עדיין לא קראתי את חוות דעתו אלא רק את ההודעה לתקשורת, ההודעה לתקשורת משתמע שסיבת היעדר תמיכת המדינה, עמדת המדינה, בבקשת פסילה שלנו, שלא הגענו למסה הקריטית, כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט.
כמו שהוא אומר, לא הצטברה מסת ראיות קריטית של ראיות חד משמעיות.
המסה הקריטית היא לא מתמטיקה. המסה הקריטית יש משקל משמעותי ורב מאוד גם לסוג ההודעה והבעת התמיכה. בוא נבין על מה מדובר. מדובר על נער בזמנו, בשנת 1979, בשם סמיר קונטר, שמגיע לנעריה, נכנס, רוצח את אב המשפחה בחוף הים, ולא מצליח, כנראה היה לו מעצור בנשק, לרצוח את הילדה בת הארבע, והוא מרוצץ את הגולגולת שלה בסלע, בקט הרובה שלו. ועל אדם שפל כזה, היא מביאה שירי הלל ושבח.
שהיד גיבור.
מה זה לא עם עילה לפסילה, לפי סעיף 7א, לחוק יסוד הכנסת? אני מצר מאוד על ההחלטה הזו. אני חושב שעמדת המדינה הייתה צריכה להיות כעמדתנו. אנחנו בוועדת הבחירות כן נקיים דיון, נקשה גם על נציג המדינה שיבוא ויופיע. הדיון יתקיים ביום רביעי. אנחנו נקשה עליו את הקושיות שנצטרך להקשות. אנחנו, כמובן ההחלטה היא החלטה ברוב קולות, לאחר מכן זה הגיע לבית המשפט העליון. אני אומר באופן אישי, לצערי הרב, תהליכים כאלה, שבמידה וחברת הכנסת היבה יזבק תהיה בכנסת ה-23, הם תהליכים שמפוררים את אמון הציבור במערכת המשפט. ועל מערכת המשפט לפעול, לדאוג לחיזוק אמון הציבור. סעיפי החוק של הכנסת הם לא אות מתה, ולא יכול להיות מצב שאנחנו עומדים בפני חברי כנסת מעוצמה יהודית.
זה מה שבאתי לשאול, ואנחנו רואים
ששם יש מסה קריטית. מה זה מסה קריטית? מסה קריטית זה מתמטיקה? הרי החוק עצמו תוקן על ידי חבר כנסת פורר בכנסת הקודמת, הקודמת. על סמך תיקון סעיף 7א, הוגשה עתירה לגבי חברי עוצמה יהודית שנפסלו,
נכון.
ושם נטען למסה קריטית. כרגע, שלוש סיעות הגישו עתירה לפסילתה, והביאו ראיות כמותיות גדולות ומשמעותיות על אמירות שלה. וכל הראיות הללו לא מצטרפים למסה קריטית. המשקל גם של אמירה בפני עצמה, אמירה בודדת, גם היא צריכה, והוא מציין גם בהודעה...
אם היא לא פליטת פה, אם זה אמירה...
הוא מציין בהודעה שגם זה הגיע לרף, כמעט.
נכון.
אז על סמך מה מחליטים כן או לא. אני מבין...
יכול להיות שבית המשפט, אם תתקבל עתירה בנושא הזה, יפסוק, כן לפסול אותה? או שדווקא אנחנו יודעים שהוא הולך לכולה...
אני לצערי הרב...
על סמך ההיסטוריה.
לצערי הרב, בית המשפט, בנוגע לפסילתם של חברי כנסת מעמדים שאינם יהודיים, הוכיח את עצמו פעם אחר פעם כמגן כביכול המיעוטים הללו, אבל לגבי יהודים הוא לא הגן, לצערי הרב זו החלטה שגויה, היא פוגעת באמון הציבור, כי כשיש מקרה כזה שצריך לבחון אותו, צריך לבחון אותו ללא מסו פנים, לא צריך להיות הבדל במקרים הללו, אין שום רלוונטיות למוצא האתני של המועמד הזה או האחר, אם הוא יהודי או לא יהודי, ולצערי הרב הרצון, להצטייר, כביכול, אנחנו מכילים את המיעוטים, בשם הזכות הדמוקרטית החשובה, לבחור ולהיבחר, מביאה לתוצאה שפוגעת באמון הציבור, הן במערכת המשפט, והן בפרקליטות המדינה מחלקת הבגצים, בהחלטה שהם קיבלו. לצערי הרב, מדובר בהחלטה שגויה.
אגב, היית מופתע כשחבריך בסיעת האחות, יהדות התורה, לא בדיוק ססו לתמוך בהצעה הזאת לפסילה, בבקשה?
אני רוצה לומר, אני מבין את החשש שלהם. החשש האמיתי של חבריי בסיעת יהדות התורה, באגודת ישראל דרך אגב תמכו, בדגל התורה נמנעו. אני לא רוצה להצטרף למקרה.
אגב, גם באגודת ישראל שתמכו, שמענו את דבריו של אייכלר.
זה הייתה תמיכה מסויגת, אבל אני לא רוצה להצטרף למקרה שמפרשת את זה כדיל, על רשות ועדת הכספים, וגם רשות ועדת הכספים היא חשובה, אבל אני לא רוצה להצטרף למקלה שאומרת כאלה אמירות, שכביכול היה דיל על רשות
לערבים,
ועדת הכספים בתמורה כן. לזה. אני באמת מבין שיש חשש אמיתי כמיעוט במדינת ישראל, מה יהיה אם יבוא יום וינסו גם כן
לפסול אותנו
את החרדים בעילה כזו או אחרת, או בתיקוני חקיקה כאלו אחרים. אבל אני עדיין חושב, שיש כאן הבדל גדול ומשמעותי.
בין תמיכה במחבלים.
אף אחד מחברי הכנסת החרדים לא היה תומך בצורה כזו, בטרור רצחני, שפל, ואם חס וחלילה יבוא יום שיהיה אחד כזה, אז שיפסלו אותו.
טוב, בוא נעבור קצת, נחזור לעניינים הפוליטיים. אתה יודע, בכל אופן אנחנו ממש לפני תקופת בחירות, חודש לפני הבחירות. לפי הפרסומים, גורמים בדגל התורה מקימים מטה, שיהיה מטה בני תורה ספרדים, שמטרתו להביא ליהדות התורה קהלים מהמגזר הספרדי תורני. לאחר מכן הייתה איזושהי עברה, שלא מדובר במטה חדש, אלא במשהו שקיים עשרות שנים. קודם כל, האם אתם חוששים מהעניין הזה, שתהיה זליגה מכיוונה של ש"ס ליהדות התורה?
כשהשר דרעי נשאל את השאלה הזו היום בסיור שלנו בבקעת הירדן, אז הוא נתן נתון עובדתי מעניין, ובוא לא ניתן לעובדות לבלבל אותנו. אנחנו ברוך השם ממערכת בחירות למערכת בחירות גדלים במנדט, ומאז שהוקם המטה בני תורה ספרדים, ש"ס גדלה במנדט ממערכת בחירות למערכת בחירות.
מנחילי תורה.
אז לא, אני מדבר על מטה בני תורה ספרדים של דגל התורה. אז אם הסגולה שלנו לגדול במנדטים זה שהם יקימו מטה בני תורה ספרדים, שיקימו ואנחנו נגדל בינתיים.
אוריאל בוסו יהיה מבסוט.
כולנו, דו ספרתי וגם מקום 11 ו-12 בעזרת השם.
לא, בכל אופן אבל על הרעיון הזה של פנייה, או שאתה אומר, בסדר,
בסופו של דבר אנחנו במשטר דמוקרטי, אנחנו לא חוששים, כאשר באמת אין לנו חלילה, במרכאות מה למכור מצידנו, אז אנחנו נכנסים לאיזו בוקה ומבולקה מהדברים האלה, הכל בסדר, ש"ס חזקה, איתנה, עם דרך, עם הנהגה ברורה, ולכן אם זה מה שנותן אווירה כדי שבאמת יבואו בני תורה וידעו את החשיבות של הצבעה לש"ס, אז גם ברוך יהיו.
טוב. דיברת כאן על, יש לנו מה למכור, ובאמת זה מוביל אותי לשאלה, אנחנו נמצאים במערכת בחירות שלישית בתוך שנה, וזה לא זמן שהספקתם לעשות משהו, זה ממשלת מעבר, זה לא, יש כנסת ועושים חקיקה, ואתה יודע, ואתה יכול לבוא לכאן לאולפן ולומר, עשיתי 30 חוקים, העברתי ככה, העברתי כך, למעט הדברים השוטפים, אתה יודע, שאפילו אותם מנסים לתקן, כמו תקציב הישיבות, וכמו דברים נוספים. עם מה אתם באים היום לציבור, ויכולים להצביע על א', בית ג', או שאתה אומר בכלל לא צריך את זה. אנחנו נמצאים בסיטואציה שכולם מבינים אותה, שהשאלה האם תהיה פה ממשלה, והאם נוכל לשמור על נושא הדת ונושא תקצוב הישיבות וכו', ופחות להתעסק עכשיו במה עשינו, כי באמת לא היה כנסת.
אני רוצה להניח לפני הציבור יודע את הסור מרע, את הסכנות הגדולות שעומדות ומונחות על המוזניים, אבל עדיין, למרות שלא הייתה ממשלה, ולמרות התקופה הזו, לא אני, אנשים שעוסקים בסריקת תפקודם של חברי הכנסת, העידו, ונוח לי פה להעיד את זה בפומבי, לא עליי, על חבריי, על חבר הכנסת.
גם עליך.
חבר הכנסת ינון אזולאי,
והרב מלכיאלי, וגם הרב מקלב, שנמצא בצמרת.
כן, חד משמעית, נמצאים.
לעומת יאיר לפיד 40 שעות, והם 400 שעות, או משהו כזה.
נמצאים בשיא הנוכחות בכנסת, הלשכות פתוחות וזמינות, הניידים פתוחים וזמינים. אני זכיתי לתואר, גם בכנסת הקודמת וגם בכנסת הזו, של שיאן השאילתות. כראש מטה של השר, הבנתי מה המשמעות של שאילתה, ועד כמה היא מטרטרת אותנו כמשרד ממשלתי, ללכת...
אתה אומר, השתמשתי גם בזה, כי...
חד משמעית, אין שר שלא מקבל מדי שבוע שאילתה, וגם השרים שלנו מקבלים שאילתות, גם לשר הפנים הגשתי שאילתות, חד משמעית לא. אנחנו באנו לשרת הציבור, אם יש נושאים שצריכים ליבון ובירור, הכל מונח, הכנסת תפקידה לפקח על עבודת הממשלה, גם כאשר הכנסת נמצאת בפגרה, אנחנו נמצאים בעבודה יום-יום, באמת, מדי יום בצורה אינטנסיבית, ואני חושב שהציבור רואה, מרגיש את זה, ולכן מלבד הסור מרע, ובאמת הדברים הכל כך כל כך, הסכנות החמורות ביותר, שמונחות על המוזניים, יש פה הרבה מאוד עשה טוב.
אנחנו רואים שבתקופה האחרונה, כל ענייני הבחירות בכלל, עוסקים בשאלת החסינות, ובשאלה המדינית של עסקת המאה, פחות מתעסקים בנושא הדת ומדינה, פחות, אפילו ליברמן, עם כל ההתקפות שאנחנו רואים שהן נמשכות, אפילו היום שיגר עודד פורר הודעה לדרי וגפני שדאגו לתקציב הישיבות וכו', אבל זה לא מתרומם, זה לא מגיע לו לשום מקום, כי באמת עוסקים בסוגיות אחרות. האם הדבר הזה יכול לסייע אולי למפלגות החרדיות בשאלת התוצאה?
אני רוצה לקוות שכן, אני חושב שבסך הכל, גם אם זה לא, גם אם אני לא יודע לנתח את הנתונים, כי אני לא אזכרים ברמה הפרקטית של תוצאות המנדטים, אני חושב שהמחיר שלנו כחברה, שאנחנו משלמים על ההסתה המופרעת הזו, הוא מחיר יקר מדי למערכת פוליטית. אנחנו משלמים מחירים על מערכות פוליטיות, משלמים מחירים באופן טבעי, תפקידנו גם, זה חלק מהעניין לחדד מסרים, אבל המחיר של ההסתה הפרועה הזו, של השנאה היוקדת על גבול האנטישמיות, המחיר הזה הוא מחיר מאוד מאוד יקר, שצריך לזכור שאחרי מערכת בחירות יש כאן חיים במדינה הזו. בסופו של דבר, מסעוד המשדרות...
בינתיים אנחנו רק במערכת למערכת.
כן, כן, כולנו תקווה שסוף סוף ייגמר, אבל עדיין, מסעוד המשדרות וסבטלנה השכנה שלה חיות בהרמוניה, אחת מכבדת השנייה, אני בטוח שכשהיא רוצה קידוש ביום שישי, תיכנס אליה הביתה, ולכן הסנאות האלה לא תורמים לנו כחברה, ואדרבה רק מזיקים, ולכן מוטב שנשמור באמת את המסרים הקיצוניים האלה בבטן ושלא יצאו החוץ.
אבל לפחות נראה שאתם משתדלים או מקפידים לשמור על שתיקה בנושא הזה, פשוט לא להגיב על מנת לא להציף את העניין הזה?
גמרא בגיטין כבר לימדה אותנו, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.
שתיקה בדרי, יש לנו הרבה...
זה לא קל, זה לא קל, באמת, הרבה מאוד פעמים זה לא קל, וגם יש מה לענות.
זה מרתיח מאוד, אתה יודע, אפילו כאזרח, לא...
ישבתי יחד עם ינון אזולאי והרב מלכיאלי, במליאה, וחטפנו איזושהי האשמה מהפודיום, מאחד מחברי הכנסת של ישראל ביתנו. החלטנו, גמרנו, אומר, שלושתנו לא מגיבים. ואחרי דקה, חברי כנסת מכחול לבן, התחילו לצעוק, תגיד לי, מתי, על מה אתה תוקף אותם? מה נאמר? צדיקים הלכתם לעשות על ידי אחרים, אנחנו צריכים לפעול, להוסיף אור במקום לקבול על הרישה, כמו שאמר מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה.
מחר דיוני החסינות התחילו, בני גנץ שממש ברגע זה סיים את פגישתו עם הנשיא טראמפ, עושה דרכו לפה, זה כנראה יותר חשוב, אתם מחרימים את הישיבה הזאת?
אנחנו יחד עם כל גוש הימין, לא נופיע. לצערי הרב, הרצון לעשות חוכה והתלולה מהכנסת, להשתמש בכנסת כמתקן לפעילות מפלגתית. בסופו של דבר משתמשים בשידורי ערוצי הכנסת, לשידורי תעמולה.
בבמה.
בבמה.
בימת הכנסת.
חד משמעית. ולכן אנחנו לא ניקח חלק בהתנהלות השערורייתית הזו. גם את זה אמרתי בדיון עצמו בוועדה. ואנחנו נפעל למען הציבור בדברים אחרים.
אבל ולא... מה נתניהו מרוויח פה? אני מנסה להבין. הרי כנאשם, נתניהו מעדיף שהשאלות על חסינותו, הקראת כתב האישום, נקרא לזה כך, תשמע דווקא בוועדת הכנסת, ולא בבית המשפט. זה הרבה יותר, אתה יודע, להשאיר את העניין בזירה הפוליטית. עכשיו אני לוקח אותך בקובע כמשפטן. אתה יודע, ברגע שהוא אומר, אני מחרים, והוועדה תסיר את חסינותו, אוטומט הדבר הזה הולך לבית המשפט, ונפתח משפטו עוד לפני הבחירות.
אני לא נמנע מצוות ההגנה של ראש הממשלה נתניהו, אני לא מהסנגורים, אבל עדיין אני חושב שתהליך כזה, שמרבית, אם לא כל, חברי הרכב השיפוטי, הביאו את דעתם באופן פומבי מראש, לפני הליך השימוע,
מה הם הולכים לעשות?
בוודאי, באופן ברור.
אז אין פה תום לב, אין פה שום דבר.
אז כשאמורים לקיים דיון בלב פתוח ונפש חפצה, יש כאן עילת פסלות בסיסית, אני לא יודע איך זה מתקיים, איך זה מתחיל להתקיים.
לא, כי זה לא ממש שיפוטי, זה מעין שיפוטי.
ובית המשפט קבע בפסק דין, באופן ברור, שההליך הזה חייב להיות, להתנהל בצורה נקייה, ולכן ככל גם שאנחנו מתקרבים, והימים מתקרבים למועד הבחירות, חידוד המסרים יהיה מצד המתנגדים לנתניהו חד יותר, ולכן אני חושב שמדובר בטעות. אני מקווה מאוד שבאמת החברים יתעשתו ויבינו שבאמת יש סמכות שניתנה בחוק, צריך לנצל אותה בתום לב, באופן באמת אמיתי, ולעשות את העבודה כפי שמצופה מאיתנו נבחרי הציבור.
אנחנו ממש מתקרבים לפני סיום. כמה מנדטים היעד שהצבתם לעצמכם לסיים את הבחירות לכנסת ה-23?
כשאני אומר דו ספרתי, זה אומר מ-10 עד 99, ולכן אנחנו מצפים ומייחלים להיות גורם דומיננטי משפיע, שתורם באמת את הסיפור ואת הערכים שלנו לתהליכים המשמעותיים פה של מדינת ישראל, ואני סמוך ובטוח שבעזרת השם הציבור ידע להעריך מסירות לא שלי, של חבריי, הוותיקים, המנוסים, המסורים מאוד מבין חברי הכנסת, סגני השרים והשרים, ויבוא וייתן את אמונו.
לסיום שאלה מהקהל, חבר הכנסת משה ארבל, מקום 7 בשס, איך התחושות להגיע עם מעיל של ביטחוניסטים לבקעת הירדן וללמד את הסרוגים פרק באופנתיות עכשווית שלא מתפשרת? זה הגיע ממש עכשיו.
אז אכן, מצאתי את עצמי היום, מגיע לסיור.
כמנהג המקום.
כמנהג המקום, בסך הכל רוחות הזאת. אז אני חושב שהחליפות המדוגמות של הכנסת פחות יעילות במקרים האלה, בסך הכל היה בסדר.
לבשת את חליפת האיומים ויצאת לשטח, ואת התוצאות ראינו ושמענו כאן. חבר הכנסת משה ארבל, תודה רבה לך שבאת להתארח אצלנו באולפן, נעמת לי מאוד, ואני מקווה שגם למאזינינו.
תודה רבה, תודה וערב טוב.
אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב הזה, נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, טכנאי השידור אורי כהן, למפיק שלמה פולק, לכולכם לילה טוב ושקט.